טוב, אז אנחנו באמצע פרק א' בהתבוננות הראשונה. היום אני רוצה להתמקד בשלושה עניינים מאוד מעניינים שנמצאים בפרק א', ונאמר כך. באופן כללי ספר שופטים נחלק לשלושה חלקים, כמו כל דבר בצבא. גם ספר שופטים נחלק לשלושה חלקים, וזה מאוד מאוד בולט. קודם כל, פרקים א' וב' הם פרקים של הקדמה לעניינו של הספר כולו. תיאור כללי שלא נכבשו כל המקומות, המוסר שאיש האלוקים בפרק ב' נותן, זה כן, זה הקדמה כללית לכל הספר. זה החלק הראשון. החלק השני של הספר, כלומר, בוא נאמר כך, החלק השלישי והאחרון של ספר שופטים, מה אתה רוצה את? אני אומר את החלק השני. החלק האחרון של הספר הוא סוף הספר. מפרק י' זין עד סוף הספר פרק א', שתי פרשיות, פסל מיכה, ואחר כך בעריכות פילגש בגבעה, שהמטרה של שתי הפרשיות האלה היא לבוא ולומר את ההתמוטטות הגדולה, כן, חומרת המצב הרוחני שעם ישראל נתון בו בתקופת השופטים, זה מסמל פסל מיכה, עבודה זרה, וחומרת המצב החברתי, שזה מסמל כמובן פילגש בגבעה, עצם המעשה עצמו וההיגררות למלחמת אחים. אם כן, זה סוף הספר, וזה לא סתם נכתב ונחתם בסוף הספר, על פי שבחזל יש דעות שהפרשיות עצמם קרו בתחילת ספר שופטים. אבל זה נכתב בסוף ספר שופטים כדי לומר את זה, שלוש פעמים כתוב לאורך הפרשיות האלה בימים ההם, אין מלך בישראל, מי שישר בעיניו יעשה, וזה באמת מתאים להתבוננות שאמרנו, שזה בעצם מכין את ספר שמואל ואת ספר מלכים. לכן זה נכתב בסוף. אז זה החלק השלישי. ועיקרו של ספר שופטים, גוף הספר, מסוף פרק ג' עד פרק י' ז', שזה תקופת השופטים עצמה, המורדות והעליות, כן, כפי מה שהסנריו הזה ידוע, שעם ישראל עוזב את השם, שהם משסה בו את, היו 15, היו, נדמה לי 15 עמים שונים, עינויים שונים שעברנו כדי שיקום השופט וישפוט ויציל אותה. זה גופו של ספר. אם כן, הקדמה, גופו של הספר, שתי פרשיות. אני אומר את זה כדי להתבולן בפרק שלנו, פרק א', שהוא אמרנו שהוא הקדמה. הקדמה, מבוא, היא תמיד כללית. כוונת הכותב, מה מטרתו. בהקדמה אתה מצפה למצוא עניינים כלליים. במיוחד שאנחנו נראים פה על תקופה שאמרנו בין 320 ל-350 שנה, תקופת מעבר בין השיאים של משה ויהושע לבין השיא של הנבואה והמלכות. אתה מצפה למצוא עניינים כלליים, ובאמת יש פה עניינים כלליים מאוד. בסוף הפרק כל אי-השלמת הכיבוש באופן מפורט, זה עניין כללי שמתאר לנו את המצב הגיאופוליטי, גיאוגרפי פוליטי, שכן, שהולך, שלתוכו אנחנו נכנסים, מצב שילווה אותנו, וכפי מה שנאמר אחר כך. ופה אנחנו נפגשים בשלושה סיפורים שמכאורה סיפורים פרטיים, והשאלה היא מה הם עושים פה בפרקי ההקדמה. זאת אומרת, את חלוקת הספר אמרתי רק בשביל השאלה הזאת. למה יש שלושה עניינים פרטיים, סיפורים פרטיים, מיד נפרט אותם, ונצטרך לומר, לבוא ולומר, שהם לא באמת פרטיים. לפי שכשאתה קורא אותם זה באמת כן ככה. נוכיח את זה. אבל יש פה מסר כללי שהוא נצרך להבנת אחד מהשניים. או להבנת הספר, או שהוא המשך... שלושת הסיפורים האלה הוא המשך ההתבוננות מהו עם ישראל בארץ ישראל. כלומר, המשך ספר יהושע. ואיזה, כלפי מה הדברים אמורים, באיזה פרשיות אנחנו עוסקים. פרשייה ראשונה, וזה בדיוק הנקודה שהגענו אליה בפעימה, בפעם הקודמת, בפסוק, פסוק, מפסוק י' עד י' ת' ו'. פסוק ח', וילחמו בני יהודה בירושלים, וילכדו אותה, ויכו לפיכה, ואת העיר שלחו באש. מאוד מעניין שאת העיר שלחו באש, אבל זה מסתבר הדבר, כי אנחנו יודעים מה ירושלים עבורנו. הם לא ידעו, אני חושב, שזאת עדיין העיר שיבחר השם, קמת ועלית, למרות שהיה להם את התורה. קמת ועלית במקום שיבחר השם, לא כתוב איזה מקום שיבחר. צד שני הייתה מסורת, נכון? על עקדת יצחק, ודאי שהיה מסורת. אבל איך בדיוק, האם הייתה מסורת, מה היה נון צדיק המדויק של, של, שבו הייתה עקדת יצחק בהר המוריה? מפות טופוגרפיות, מה היה? יכול להיות, אני לא יודע. שורי בית, אני לא יודע. אבל הם שלחו אותה באש בשביל לתאר אותה. כל אשר יעבור ביבוא באש, צריך לשרוף אותו באש. לבנות משהו, האש מחלה הכל. זה לא מקווה, זה לא לנטוץ, זה לא... האש, כדי לבנות פה משהו חדש, בירושלים. לא כתוב שמקומות אחרים שוחרו באש. לאחר ירדו בני יהודה ללחם בכנעני יושב ההר והנגב והשפלה, נקודה. לכאורה, פה צריך היה, הנבואה הייתה צריכה לעבור אל פסוק יוטט, או יוטחט. אתם יודעים מה? בשבילכם, פסוק י' ז'. כלומר, אחרי שכבר גמרנו לקבוש את חלקו של יהודה, עוברים לחלקו של שמעון, נכון? וילך יהודה את שמעון אחי ויקו את הכנעני יושב צפת, זה לא צפת הגלילית, אלא יש ליד באר שבע עיר שנקראת צפת, והחרימו אותה ויקרא את שם העיר חורמה, ולכוד יהודה את עזה ואת גבולה, המשך תיאור. פתאום באמצע נכנס סיפור פרטי של, אני קורא לו הסיפור של אחסה. למה אני קורא לזה סיפור של אחסה? בקריאה ראשונה, לפום ריטה, זה נראה שזה המשך תיאור הכיבוש של יהודה. נחזור אל פסוק י' ותזכרו שכל זה כבר היה בספר יהושע, בפרק ט"ו. ולך יהודה אל הכנעני יושב בחברון. יושב בחברון. ושם חברון לפנים קריית ארבע ויקו את שישה ואת אחימן ואת תלמי. וילך משם אל יושבי דביר ושם דביר לפנים קריית ספר. ואמרו כלב אשר יגד קריית ספר ולוחדה, תתי לו את אחסה ביתי לאישה. וכדם פניאל בן קנז אחי הכלב הקטון ממנו, ותן לו את אחסה ביתו לאישה. היא מבואה ותסתהו לשאול מאת אביה השדה ותצנח מעל החמור. ואמרו לה כלב, כלב, מה יסלח את? מה יסלח? כולה ייצח. ויאמר לו, אתה אומר לו, אבל לי ברכה קריית הנגב מתתני. ונתת לי גולות מים ויתן לכלב את גולות עילית ואת גולות התחתית. אז לפום ריטה, כשאתה קורא בקריאה, זה נראה לך שאם הייתי שואל אתכם בתחילת הדברים, לא הייתי עושה את כל ההקדמה, הסיפור פרטי. הייתי שואל אתכם, מה זה עושה פה? בטוח. כך אני אמרתי לעצמי. זה המשך הסיפור של כיבוש יהודה. נכון? חברון, כלב. אבל, אם כך הדבר, אם זה נכון, אז כל הסוף מיותר. מה אכפת לי אם מי עתניאל התחתן? ומה אכפת לי הבקשות הפרטיות שלה לבארות ולגולות עילית ולגולות תחתית? אני אומר, סוף הסיפור הוא העיקרו. והוא בא, והוא סיפור פרטי כללי. הוא בא ללמד את העיקרון יסוד שנצרח בכניסה לארץ ישראל. להבנת, אני אומר כך, המשך ספר יהושע, כניסה לארץ ישראל. שתיים, איך אנחנו מצפים שיהיה ספר שופטים. ללא מניק. מה אנחנו הולכים ללמוד שלושה עקרונות יסוד משלוש הסיפורים הפרטיים האלה שמופיעים בפרק, שאם עם ישראל היה דבק בהם אולי לא היה מתגלגל לתקופה הנוראה הזאת, היו בירידות גדולות. מהו המסר מהסיפור הפרטי של אחסה? קודם כל נחזור על, על, על עיקרון היסודי במילה אחת. אתם רואים איך יוסף אומר לפרעה, עבדים, אומר לו, ואל ישנות החלום פעמיים. סיפור שחוזר פעמיים, יש בו עניין, נכון? על החזרה הזאת. זה כתוב בישוע ט"ו, כתוב גם פה. פה זה קרה, זה ברור למה זה כתוב כאן בשופטים, כי פה זה קרה. לא קרה ב... אה? כי חז"ל אומרים שזה שכלב לא כבש את חברון בזמן יהושע, בתחילת ספר שופטים. עכשיו, למה זה כתוב שם? מה העניינו של... זה למדנו אז, אני אגיד את זה משפט אחד. למדנו שהמוטיב, הכותרת, העניין של ספר יהושע, חלוקת הארץ לשבטים, נכון? אמרנו ששלושה, כמה פעמים הזכרנו את הדבר הזה? שלושה דברים, על ידי שלושה דברים התברר שהאיכות שבט אל נחלה. א', כמובן, ההורים ותומים. ב', הגורל. וג', סירות הנפש. זה הובא שם ביהושע כי בנבואה, מה שעתיד להיות, כי מסירות הנפש של כלב על, של שבט יהודה על חברון, של כלב על חברון, היא גם מראה כל דעלים כבר במובן האמיתי, שזה שלי. מי שזה שלו הוא באמת מתגבר, כמו שהבנו את הראש, מתחילת מסכת בעל מציע, מי שזוכר. על הביטוי כל דעלים כבר. אבל פה זה חוזר, כי פה זה קרה. עכשיו בואו נרד רגע לעומקה, עומקו של הסיפור, ותראו למה אני אומר שיחסה, שיש כאן מסר מסוים מיחסה, והוא העיקרי בסיפור הזה. ולכן הוא מובא בהקדמה. כי אם הוא סיפור מקומי, פרטי, אין לו מקום בהקדמה של כל הספר. בואו נראה עוד, נקרא עוד פעם את הפסוקים. כלב, זכות נפש עצומה ונוראה, והוא מברר את שייכות חברון אליו, את שייכותו לחברון, על ידי מסירות נפש. אף על פי כן, אף על פי שכלב יש לו מסירות נפש גדולה, והוא גיבור גדול, ולמדנו כבר, שהוא אומר ליהושע, זה הובטח לו, ולמרות שהוא כבר בן 80, וכבר לא בן... שהוא היה מרגל, שהוא היה עם המרגלים, יותר נכון לומר, הוא היה בן 40. עכשיו הוא כבר בן 80, למדנו שם ביהושע את הדבר. בכל אופן כוחו במותנה, מסירות נפש, אבל יש מקום, יש אחד שאפילו הוא לא מצליח לכבוש. איזה מקום? את דביר. את דביר? דביר. זה אותו דבר. אומר הפסוק, אתם רואים, הפסוק מדגיש את זה. ולך יהודה אל הכנעני היושב בחברון, יושב בחברון לפני קריאת, ויקו את שישי ואת אחימן ואת תלמי, פה לכתוב שהם ילידי הענק, בישוע כתוב שהם ילידי הענק. אומרת, הוא מאוד גיבור, הוא מתגבר על הענקים. וילך משם יושבי דביר, ושם דביר לפנים קריאת ספר, כן? והוא לא מצליח לכבוש אותה. הוא צריך עזרה. זה נקרא בשפה צבאית שטאפ. שיתוף פעולה בין החילות השונים, מה שנקרא סיוע ארטילרי, סיוע אווירי, זה דבר שהוא רגיל בצהל. וילך משם יושבי דביר, ויאמר כלב אשר יקה את קריאת ספר ולחדה, תדעו תחסם איתי לאישה, כלומר אני לא יכול לבד. אז יש פה את האימור שהוא אימר, חז"ל אומרים ארבעה אימרו, שלושה הצליח להם, אחד לא הצליח לו, לא הצליח לו, שלושה הצליח להם זה אליעזר, פה כלב, ומי זה היה? מרדכי, לא? ואחד שלא הצליח לו זה יפתח.
שאול.
אה?
שאול.
למה? איפה שאול? אה, נכון, שאול, לא מרדכי, כן, שאול. שלושה הצליח להם, וזה, אבל זה לא הנושא שלנו. ואלקילה עותניאל בן גנז, אחי כלב, הקטון ממנו, הוא היה אח שלו רק מ... יש דעות בגמרא, אם זה עותניאל בן גנז, איך זה כלב בן יפונה, אולי הוא אח שלו רק מאימא, לא משנה, ותן לו תחסב איתו לאישה. אז עותניאל בן גנז, אנחנו רואים שהוא כובש גדול, שהוא גיבור גדול, מה שכלב לא מצליח, הוא משלים, נכון?
הוא היה השופט הראשון.
ודאי שהוא היה השופט הראשון, אבל עדיין, לא פה. חכה. פרק ג' אבל לא פה. עכשיו, הוא היה גיבור גדול ולוחם גדול. הנה, אני מראה לכם. הוא לא הצליח, מי שכלב לא הצליח לתבוש, הוא הצליח. אבל, למה דביר נקראת קריאת ספר? אתה אמרת זה אותו דבר, נכון, ידידי? תזכירי שמך?
רואי.
זה שם טוב, החתן שלי קום לא רואי. שם רואי לא אפרד. למה, אתה אמרת שזה אותו דבר, נכון? כשהפסוק אומר, למה קראו לקריאת ספר? למה הידיעה הזאת מעניינת אותי? מה, אני עכשיו פה בוועדה לשמות, מחוזית לשמות? עיין יהושע, פרק ט"ו, פסוק ט"ו, מביא את הגמרא מתמורה, דף ט"ז, 3,000 או 1,700 או 3,000, תלוי בדעות בגמרא, הלכות נשתכחו בזמן אבלו של משה. היה צער כל כך גדול. 3,000 הלכות השתלחו בזמן לבלו של משה, והחזירם עתניאל בן כנז בפלפולו. כך אומרת הגמרא בתמורה דף תצא, נראה שמביא את זה, הוא מביא את זה? תקרא.
רבותינו, קריאת ספר, רבותינו אמרו, אלו הלכות שנשתקו מימי בלו של משה, שהחזירו עתניאל בן כנז בפלפולו.
אז דביר זה שם המקום, וקריאת ספר זה כינוי, בגלל ששם הוא כנראה, אחרי שהוא כבש לפני, אני לא יודע, הוא ישב בבית המדרש, וחידש, אתם יודעים מה זה, שלושת, חד שכן ארוך הוא כתב, נכון, החזירה בפלפולו. כלומר, איזה דמות מתייצבת לעינינו? גיבור, איש חיל, עצום, אפשר לומר, הכי גיבור באומה, ותמיד חכם גדול ועצום, וברור שהדבר שאין יותר גדול ממנו באומה. גם לא יהושע במובן הזה. יהושע היה קיים. הגמרא בתמורה אומרת שיהושע, תקראו שם את הגמרא בתמורה, היא מאוד מבהילה. כשמשה עמד להסתלק, אז הוא אומר ליהושע, כל הספקות שיש לך, תשאל אותי. אז יהושע אומר, אני לא זזתי מהאוהל, אין לו שום ספקות. ואז בגלל האבל, הגמרא מבהילה קצת. ויהושע לא החזיר על פלפולו. עתניאל מגיע מפלפולו. אז יש לנו תלמיד חכם גדול, ומצביא גדול, וזאת הבעיה של אחסה. למה? כי האיש הזה אין לו זמן, או אני אגיד אולי מילה לא נכונה, רק להסביר, אין לו תשומת לב לפרטים הקטנים של החיים. וכשאנחנו נכנסים לארץ ישראל, הולך להתקיים בנו המשפט הבא, שזה המסר של הסיפור. אם אין קמח, אין תורה. הבנתם? עיקר הסיפור זה סיפה שלו. אחסה אומרת לכלב, בטח, אני עכשיו אשתו של גדול הדור, במובן הצבאי, במובן הזה, אבל גם צריך משהו לשים בפה. אך נכדים שלך לא יכולים למות מרעב, כי הסבא שלהם הוא... עוד מעט נראה שהוא היה, איפה הוא גר ומה הוא עשה. איזה פסוקים, איזה תפילה הוא התפעל לקודש ברוך הוא. חכו, אני אראה לכם. הוא התפעל לקודש, נסע עם הקודש ברוך הוא תנאים, שיזמן אותם תמידי חמים הכי גדולים בדור. אבל משהו צריך בפה גם צריך לשים. המסר של הסיפור הראשון הפרטי במבוא לספר כולו הוא, אם אין קמח אין תורה. זה המסר. מה אתה נותן לי? ארץ מנוגבת, ארץ הנגב. הם גרו בערד. העיר שהם גרו בה הייתה ערד. לפני שהייתה 50% מהגרים זה. הם גרו בערד. אחר חזל אומרים, עוד נראה לכם. וזה המסר כאן. היא אומרת לו, ותאמר אבא לי ברכה כי ארץ הנגב נתתני ונתת לי גולות מים ויתן לכלב את גולות עילית ואת גולות תחתית. זה המסר, זה המסר של הסיפור הראשון, שאם אין קמח אין תורה. זה נכון שהאומה בנויה על צבאיות והאומה בנויה על תורה, או יותר נכון להגיד תורה על צבאיות, אבל נכנסנו לארץ ישראל בטל המן. אין מן, אין באר מתגלגלת, צריך לזרוע, הרי ויכלו מעבור הארץ ההיא. נכון? ביהושע פרק ה', אחרי הברית מילה, כתוב שהם אכלו, הקריבו קורבן פסח ועומר, והיה להם נס, צמח מהר מאוד, אבל היו צריכים לזרוע. זה המסר כאן. כי בכל סיפור פרטי שמובא בהקדמה צריך מסר כללי. החסה הזאת, למה קראו לה אחסה? בגלל שהייתה כל כך יפה, שכל מי שהיה רואה אותה, היה כועס על אשתו, שהיא מכוערת. כך חז"ל אומרים בתמורה, מה היא הבינה בעולם הזה? הייתה, היה לה יופי. לא יופי גופני פשוט בלבד, אלא, כן, אבל היא, כן, אבל למרות זאת, היא לא הלכה להיות שלא דוגמנית ולא לא יודע מה, סליחו לי, אלא דאגה לבאר. גולות עילית, גולות תחתית. יש מקום שהרב קוק מסביר, מביא מסתרות על זה, בפנקסים. לא נדבר על זה עכשיו, משתי סיבות. א', זה מסתרות, ובית, אני לא זוכר מה כתוב שם. זה מסתר פעמיים, גם, כן? גבולות עילית, גבולות תחתית, זה כל מיני עניינים מסגבים מאוד, שהם בפנקסים באיזה מקום הרב מסביר. טוב, סיפור א', הלאה, סיפור ב'. סיפור פרטי, גם כן. אנחנו הגענו לפסוק, תזיין שוב את אותה שאלה. אנחנו נמצאים בפרקי הקדמה לספר שופטים. מה פתאום כתוב כאן את הלוקיישן המדויק, הנון צדיק המדויק, איפה שגרים זרעו של יתרו. פסוק ט' ז', ובני קני חותן משה עלו מעיר התמרים את בני יהודה, מדבר יהודה אשר בנגב ערד, וילך וישב את העם. נקודה. מה זה מעניין? למה זה קשור? למה היא צריכה לדעת את זה כהקדמה לספר שופטים? תשובה. אם אמרנו לפני רגע שהמסר הראשון הוא אם אין קמח אין תורה, הרי המסר השני הוא אם אין תורה אין קמח. אנחנו נפגשים עכשיו במקום הכי איכותי בארץ ישראל. אומר רש"י, רש"י בפסוק ט"ז מביא שני מאמרים מחז"ל, אחד מהספרי ואחד ממסכת תמורה. אומר רש"י, עיר התמרים היא יריחו, שניתן להם דושנה של יריחו לאוכלה. מה זה דושנה של יריחו? אני קורא לכם מהזוהר. בזוהר, בפרשת ויקרא ט', שקולה הייתה יריחו כנגד כל ארץ ישראל לתענוגות. זה המקום. יכול להיות שזה, אני אומר ככה, דרך המליצה, הרי המקום הכי משובח, איפה היה המקום הכי משובח בארץ ישראל בזמן אברהם אבינו? זה בדיוק הפוך מה שאתה רואה היום. דרך אגב, מישהו מכם היה? אתם מכירים את העיר ערד?
כן.
יש בערד מצפור, אחד מהקצוות של ערד, אזור התעשייה, יש מצפה כזה על ים המלח. אתה עומד במצפור, הולך 2-3 מטר, אתה רואה את הסלעים, יש שם סלעים ענקים, נראה לך שאתה רואה את הצבע של האש בסלעים. יש סלעים אדומים, חומים, אתה... תסתכלו רגע, חומים כאלה, אדומים, שאתה... משהו במיוחד עם בשקיעה, לא יודע, משחק של אור וצל. אמרתי לי, אשתי, תגיד, זה כאילו שאתה יכול לראות את... לפני זה זה היה הגנלג הזה, לפני זה זה היה, כמו שאומרים, הצפון, הירוק. תחשבו, הכנרת, החולה, יודעים שהחולה הייתה יותר גדולה מהכנרת או לא? גם החולה היה, לפני שבן גוריון והחליטו לייבש אותו, היה יותר גדול מהכנרת בהיקף. הכנרת, הירדן למד מתחת ספר יושב, כל זה זורם לים שלא היה עם המלח, שם היה כנרת מספר 2. היה שם אחלה רפטינגים ואחלה זהו, באמת. אז אני אומר על דרך המליצה, אחרי שהקדוש ברוך הוא הפך את המקום ההוא, צפון ים המלח, צפון ים המלח זה הרי יריחו, יכול להיות שזה נשאר. כי הנה פה בספר יהושע, שזה כבר שנים אחרי אברהם, זה היה המקום הכי משובח בארץ ישראל, לתענוגות. ושם ישבו צאצאיו של הקני. מי זה הקני? הקני זה יתרו, אומר רש"י. כי יש שאלה, איך ניתנה להם נחלה? הם לא מהשבטים. אומר רש"י עונה על זה, ניתן להם דושנה של יריחו לאוכלה, עד ש... למה? שיבנה בית המקדש, ומי שיבנה את בית הבחירה בחלקו יתלנה. ומה הייתה הסיבה? הרי בית המקדש לא מתחלק לשבטים, יוצא שדושנה של יריחו היא גם תהיה שייכת לכל השבטים. סוג של טריק כזה, נתנו למישהו שהוא אאוטסיידר, אתם מבינים? שומר כזה, שזה יחזור אחר כך לבעלות כל השבטים. כדי שיהיה לכל ישראל חלק בבית הבחירה, נתנו לבני יתרו, 440 שנה, נקודה.
כדי להבין זה בשבט שממנו זה יגרי הנחלה?
לא, רש"י לא אומר ככה. אמרו להם ככה, אתם יושבים פה, אתם שומרים על המקום, מי שיכבוד שיש מקום בית המקדש, זה יהיה שלו. זה מה שאמרו להם.
זה יהיה שלו, לא שכל...
אבל עלי בדמת, ממשיך הספרי ואומר, הרי מקום המקדש הוא לא נחלק לשבטים, של כולם יהיה, אז גם יתרות תהיה של כולם. אבל יש פה דבר מאוד מבהיל את הרעיון. ומה זה מעניין אותי בנקודת הזמן הזאת לדעת? שבני קני עזבו את המקום הדשן, הפורח הזה, ועלו לאן? לערד. מי היה בערד? ממשיך הספרי, תראו רש"י. תלמידים שבהם הניחוה והלכו אצל עתניאל בן קנז, הוא יעבץ במדבר יהודה שבנגב ערד ללמוד תורה. אם הסיפור הקודם היה, יש לי עוצמה, יש לי תורה, אבל אין לי קמח, הסיפור הזה עומד בדיוק הפוך. יש לי את כל מה שאני צריך במושגים של העולם הזה. זה מקום כלכלי, ישבו על, על, על הצנטרום של הבורסה. שם הם ישבו. אבל כל זה לא שווה עבורם. מדוע נשמע, נקרא שמו קני? יתרו היו הרבה שמות. משום שהוא קנה שמיים. הוא קנה, רוב האנשים, יודע לכם, בואו נגיד את האמת, רוב האנשים יש להם, מקבלים במתנה את הדרוש לעבודת השם. על ידי חינוך, ועל ידי סביבה תומכת. המשברים שלנו, לא יודע, כולנו גדלנו בבתים כאלה אחרים, מה זה משנה? אבל, לא יודע, יש פה את היהודי החשוב הזה, יאיר אפרת. הוא גדל בעין גב. כן, אז הוא, אתם מבינים שבשביל להגיע לאן שהוא הגיע, הוא עשה דרך יותר ארוכה ממני וממך, שאני גדלתי בית מזרוחניקי רגיל. טלוויזיה, אין לי אחים דתיים. יש לי כמה וכמה שהם אינם דתיים. אבל הם, קושייה היה להם, אני יודע, כן? אבל כן, יתרו, הרי לא היה עבוד הזרה, הוא חזר שהוא לא עבד. הוא בא במקום מאוד רחוק. המסר של הסיפור השני הוא כמו, מסר שהוא כפול. א', אין מי שלא יכול להגיע, כשעם ישראל נמצא בארץ ישראל, זה מאפשר לכל מי שמעוניין בדבר, להצטרף לעבודת השם. ולא רק זאת, להיות במקום היותר משובח של האומה. למה אני אומר את זה? תפתפו בבקשה לדברי הימים א', פרק ב', פסוק נון ה'. אני הבאתי ספר. דברי הימים א', פרק ב', פסוק נון ה', בסוף הספר. יש כאן תיאור, כן? תיאור ארוך של של האומה הישראלית, של עם ישראל, כן, של כל ה... תיאור ארוך, ככה מתחיל. פרק ב', פסוק נון ה', של דברי הימים א'. מה כתוב שם? ומשפחות סופרים, יושבי יעבץ. מי זה יעבץ? אנחנו כבר יודעים. זה לא ברור לגמרי מי הוא, אבל חז"ל אומרים שזה עתניאל בן קנז. מי זה משפחות תיראתיים? שמעתיים, סוחתיים, הם מהכינים הבאים, מחמת אבי בית רחב. מי זה הכינים? אז יש פה כמה מפרשים, סוגי פירושים. רש"י ו... אבל הגר"א והרלב"ג אומרים שבזכות שבני... הרי כשמייחסים את האומה הישראלית, ייחוס, יתרו לא יכול להיות מיוחס. עד מוישה, הציפורה, אבל יתרו לא? ציפורה, הוא גר. אבל בזכות שבני יתרו עלו, עזבו את דושנה של ארץ ישראל, עזבו את הקמח המשובח, והלכו ללמוד תורה אצל יעבץ במדבר בערד, במקום המנוגב, הם זכו להתחתן אחר כך עם שבט יהודה, ולהיות מיוחסים אליו. כך אומר פה הרלב"ג, נדמה לי, בוא נראה. הנה אלו כולם הם הכינים שבאו מחמת אבי בית רחב. לא, זה לא זה, זה לא הרלב"ג, איפה ראיתי את זה? הגר"א אומר, הגר"א אני זוכר שהוא אומר כך. חז"ל אמרו בספרי זה מקורפיו שמשפחות הללו גם כן יושבי יעבץ ונקראו תרעתים שם ששמעו כל תרועה בסיני, הם הכינים על שם בני קין חותן משה. ויש פה עוד פרשן, מישהו, אולי הרד"ק. כן, הרד"ק אומר, יש מפרשים שהיו צורפים, ואמרו רבותינו ז"ל בסנהדרין ק"ד, פה כתוב ק"ו, פה כתוב ק"ד, שהיו מבני קני חותן משה, ונתערבו במשפחות יהודה ונתייחסו עמם. הם כבר לא על העין של בני קני, הם כבר לא על העין של יתרו, הם כבר על העין של יהודה, משהו אחר לגמרי. הם התערבו לשבט המלכות, אם כן אמרנו. שלושה סיפורים פרטיים יש. סיפור ראשון, אחסה, אמרנו אם אין קמח אין תורה. סיפור שין פרטי, אם אין תורה אין קמח. לכן עוזבים את הקמח ובאים אל התורה. והאמת שרשי אצלנו מביא את זה. רשי אצלנו בפסוק ת' ז', אני חוזר לשופטים, א' פסוק ת' ז', וישב את העם עם התלמידים היושבים לפניו. אומר רשי מביא את הגמרא מתמורה. הוא ביקש מעת הקדוש ברוך הוא שיזמין לו תלמידים הגונים. שנאמר, ויקרא יעבץ אלוהי, וזימן לו את החסידים הללו. בני קיני, הגר הזה, נקראים חסידים. יפה. מה? דברי הימים... מה שאנחנו קראנו? אבל רש"י מביא פה דברי הימים אחר. רש"י מביא דברי הימים פסוק שיאביץ אמר, גמרא מאוד מפרטת את התנאי שאותניאל בן קנז התנה. תסתכלו אחר כך בתמועת את זין, עמוד ב', אולי עמוד א', אם תיתן לי, אם לא, אז אני עושה איתו תנאים כאלה. שייתן לו את התלמידי חכמים ואת החסידים הכי טובים, ללמוד בהם תורה, ולא מעניין תקלו. סוג של מסירות נפש. דרך אגב, שאלתי קודם, מדוע דווקא בני הקני ישבו במקום הכי משובח בארץ ישראל? רש"י ענה, נכון? רש"י ענה כמו שאמרנו קודם. אבל אפשר לומר, סיבה אחרת. תפתחו בבקשה במדבר י', פסוק למד א' למד ב'. מה כתוב? מה משה רבנו אומר ליתרו? מה הוא אומר? תקרא.
ויאמר משה לחובב בן ראובן המדייני חותן משה, נוסעים אנחנו אל המקום אשר אמר אדוני אותו אתן לכם, לך איתנו ואיתנו לך, כי אדוני דיבר טוב על ישראל.
הנה כתוב ואיתנו לך, הוא מבטיח לו לתת לו אקס טריטוריה. נכון, כולכם יודעים, תשאלו, תשאלו אחר כך בחינה, תשאלו את החברות אחרי השיעור, סתם, תגידו, הזכרנו את יתרו, מה היה עם יתרו אחרי מעמד הר סיני, או לפני, או אחרי יום ש... מה הוא עשה? הוא עלה איתם או לא עלה איתם? כולם חושבים שהוא חזר, נכון? רבנו בחיי פה, אני לא זוכר איפה, נדמה לי שזה פה, ושופטים יהודה, אומר שהוא בא איתם לארץ ישראל. הוא בא איתם. ולפי זה מובן, למה הם קיבלו את יריחו? כי משה רבנו אמר לו, תשמע, אתה ראית לנו לעיניים, יש לך איזו זכות גדולה פה, אתה חותן שלי וכל זה, לא במובן הפרטי, נותן לו את יריחו.
יריחו לא הייתה חרם אבל? לא הייתה מוחרמת?
מה?
יריחו לא הייתה מוחרמת?
זה מה ששאלנו, דנו על זה בתחילת ספר יהושע, יהושע השביע שנכון, ובאמת זה קרה. אז יש שם ארבעה תירוצים, אני כבר לא זוכר אותם בעל פה, ארבעה תירוצים שלא יקרא על שם אותו שם, אולי זה תירוץ שלישי, למה זרקו לשם את בני קני? גזענות, שהגירים ישבו שם, זה לא תירוץ, זה לא נכון. טוב, אמרנו שם ארבעה תירוצים. חזד, מחזד. אז הם מביאים ארבעה תירוצים, שואלים ומביאים ארבעה תירוצים. טוב, זה הסיפור הפרטי השני. איפה?
אני לא יודע שזה מדרש,
שאני חושב, בני מלאם שגיתרון, הם היו
בלשכת הגזית.
נכון, נכון. הגיעו להכי גדול בתורה. נכון, בזכות המסירות נפש שלהם. אבל לענייננו, זה נצרך לבוא פה בתחילת ספר שופטים, בהקדמה. כי זה לא באמת סיפור פרטי. לא, אני לא אומרים לך עכשיו איזה משפחה, מיסה על מסעית, מובילי גב ההר ועבדרו לב. לא, יש כאן מסר כללי. והמסר הוא, אתה נכנס לארץ ישראל. כמו שאם אין קמח אין תורה, ככה אם אין תורה אין קמח. הכניסה לארץ ישראל היא מאוד מסוכנת. במובן הזה של סוף סוף אנחנו בארצנו. כמו שחזל אומרים, נכון? שלוש דורות, נכון? שמעת, אבית, כסית, חזל אומרים, שלוש דורות, שיהיה שפע גדול, באורות הרב מביא את המדרש, שיהיה שפע גדול לעם ישראל בארץ ישראל, עד שישכחו. זה מסר, שהיו כאן, היו כאן אנשים שהתאמצו, ואיפה יש עוד סיפור שלישי, פרטי, בפרק א'? תמצאו לי אותו, נדבר עליו. יפה, של כוח. פרשיית לוז. אז אנחנו נדלג לשם. כן, בכבוד, כן.
לכן גם בין השעה הרשבי,
אז מייחסים
את
הפסוק
פה למשה רבנו?
איך?
הפסוק מייחס את
לו. כן, כן, אני חושב שכן. נותן התורה, תורת משה. אתם יודעים מה, בואו לא נדלג לשם, אלא בואו נקרא את הפסוקים עד שם. הלך יהודה את שמעון אחיו, זה מאוד מעניין, סתם הערות לפשט, שהרי בהתחלה כתוב, אם תבדו ספרו להתחלה תראו, שיהודה אומר לשמעון, נכון, ואומר יהודה לשמעון, פסוק ג', אחיו, עלי איתי בגורלים, נלחמה בקנני, ולכתי גם אני איתך, וכוחה, ואלך איתו שמעון. סליחה, אז כתוב ואלך איתו שמעון. פה כתוב, ואלך יהודה את שמעון אחיו, בסדר? ויקו את הקנני יושב צפת, ויחרימו אותה, ויקרא שם העיר, את שם העיר חורמה. מה זה חורמה? זה יפה ככה לקרוא לעיר? למה? רואים שנתנו לה שם. תראו לכם שפה היינו קוראים לעיר, אני יודע, עיר הגירוש, או עיר הטפח הגדול, או... חורמה זה חורמה, הכימו אותה. אלא? מה למד?
זה דבר שמחרמים להשם.
אבל זה לא, אני לא חושב שעשו את זה כמו, רק את יריחו הם חירו להשם. אנחנו למדנו אז, אתה זוכר? לא יודע, כן. שלמדנו שיריחו היה החרם היחיד, כי זה היה המלחמה הראשונה וזה קריאת כיוון. כל שאר הערים הם לא החרימו. אבל מה למדנו על דוני בזק? למה הם התאכזרו אליו? כי תיאוריית המלחמה הטוטלית, נכון? הרתעה, נכון? לא באנו פה לשחק. זה לא עצימות למוחה או השתבללות. אתם לא יודעים, אתם יודעים צעירים. אתם שמעתם את הביטוי הזה? הכלה, השתבללות, תיאוריית העצימות הנמוכה, מה שמשמר כל הזמן את הטרור ואת הסיכוי של האויב. אתה נותן לו פתח, אז הוא מנצל אותו. תיאוריית המלחמה הטוטלית היא באה ואומרת כך. חורמה. עוד מעט אנחנו נסייג את זה באיזה סייג. מאוד מאוד חשוב. אבל, והקראו שמה חורמה, כל מי שעבר שם, היה כתוב, Welcome to hell. ברוך הבא לגיהנום, זה הכל. למה? כי אנשים ידעו. אדוני, בני ישראל לא באו לשחק משחק, ארץ ישראל. יפה. וילכוד יהודה את עזה ואת גבולה, ואת אשקלון ואת גבולה ואת עקרון ואת גבולה. ויהי השם את יהודה, ויורש את ההר, אנחנו נחזור לזה עוד מעט, בסוף, כי לא להוריש את יושבי העמק, כי רכב ברזל להם. נחזור לזה, לפסוק הזה, לעניין הזה בסוף.
כן?
לא הבנתי את השאלה. מה, עכשיו, בפסוק כף חוזרים את יהודה. ויתן לקלב את חברון כאשר דיבר משה ויורש שם.
כי הוא רק
יודע
היה על שמעון פתאום,
ואז... הנה חינם, כי זה היה בסדר. כאן מתחיל, לא, כי כאן מתחיל סוף הפרק. מפה עד סוף הפרק יש רשימה של לקדו ולא הורישו לגמרי, לקדו ולא הורישו לגמרי. זה מתחיל מכאן. זה המסר באמת של סוף הפרק. אבל, אם ניגש לפסוק כ"ב, הפרשייה השלישית הפרטית שלנו, וגם אותה אנחנו צריכים ללמוד, מה היא עושה בהקדמה. וילו בני יוסף גם הם בית אל השם אימא. ואותו עיקרון, לפומרי איתה, כשאתה קורא את זה, נדמה לך שזה תיאור הכיבושים, מתאים. ויתירו בני יוסף בבית אל לשם העיר לפנים לוז, ויראו השומרים איש יוצא מן העיר, ויאמרו לו הראינו נא את מבוא העיר ועשינו עמך חסד, וירם את מבוא העיר ויכו את העיר לפי חרב, ואת האיש ואת קודש פרחו שילכו, עד כאן הקפה. אם היינו מדברים על הכיבוש ולא על סיפור הפרטי של האיש, היה צריך להסתיים כאן. והלך האיש של ארץ החיטים ואיבן עיר ויקרא שמה לוז והוא שמה עד היום הזה, מה זה מעניין? אנחנו לא עכשיו מספרים את כל המוצאות, את כל איש פרטי שסייע. הוא לא היחיד שסייע. אז חוזרת השאלה, למה? כן? א', הפרשה הזאת גם חוזרת פעמיים, בכיבוש בני יוסף, כן? ועל עוד עברו, כלומר, זה יש פה מסר, ולא רק נתונים, אלא אנחנו כבר יודעים את כל הנתונים האלה משם. שניים, שוב, צריך להיות פה מסר כללי. המסר הכללי הוא המסר הבא. קודם כל נזכיר את העיקרון שלמדנו ביהושע. שוב, אותו עיקרון. ביהושע העניינו של הספר מהו? חלוקת הארץ נחלות, נכון? משבטים, נכון? ואמרנו שיש כמה וכמה דברים שמבררים, ואמרנו שיש כמה מקומות שמראים התאמת ארץ ליושביה. וכמו שידו, למה מתאימה, הסיפור הזה בא ביהושע כדי להגיד שהוא מתאים מאוד ליוסף. יוסף, נכון? בנות צעדה עלי עין. אל תקריא עלי עין, אלא עולי עין. יוסף אין בו, אמרנו אין בו, אתם זוכרים, אין בו עין הרע. לא שולט בו עין המוות. מה עם העיר הזאת? אומרים חז"ל במסכת סוטה. העיר הזאת, היה, לא היה מלאך המוות אין לו רשות לעבור בה. הזקנים שבא בשביל למות, היו יוצאים החוצה מהעיר, והולכים לישון בפאתי היער, ושם מתים. ורש"י מביא כאן, שמבוכד נצר הרס את כל המדינה, ולא נגע בה. סנחירי, עוד לפני מבוכד נצר, גם כן לא בלבל אותה, לא. יש לי חשק לדבר קצת לסנחירי, אבל לא משנה כרגע. כן? לא נגע בה, וגם הלך... זה מתאים ליוסף. זה מקום של נצח. אז קודם כל אנחנו מתחילים להבין למה זה עושה פה, מה זה עושה פה בתחילת, בתחילת ספר שופטים. אנחנו נכנסים לארץ ישראל, אם רק נשמור את דבר השם. אם רק נהיה נאמנים. לתורה, מצוותיה, אנחנו חיים חיי נצח. המקומות שאותם נכבוש, הם נושקים אל העתיד, אל הנצח. זה בכוונה מובא פה במבוא בהקדמה לספר שופטים. מיד אחר כך באה נפילה. כי לא, שלושת המסרים הפרטיים האלה, של לחוז בקמח, אומר, לקחת אחריות על החיים המעשיים, ולא לשכוח את עולם התורה, סיפור ב', ולהיות, לחיות באוויר, באטמוספירה הנצחית, של המהלך האלוקי במציאות, שלושת הדברים האלה, הדור של שופטים, ששופט ששופטיו לא עשה, ולכן הוא התרסק. מבינים? אז המסר הוא שבאנו, יש פה שלושה מסרים, שלושה מסרים שהם בעצם מסר אחד בסיפור הפרטי הזה. א', מה שאמרתי עכשיו, זאת עיר הנצח, זה בכוונה בא בהקדמה, שנבין מה איכותה של הארץ שאותה אנחנו כובשים. ב', הפלוני אלמוני הזה שלא הוזכר בשמו, מה אתם אומרים? האיש הזה הוא בוגד בעמו ובעירו? מה אתה אומר, רבי יהודה? אה? בוגד בעמו, למה, מדוע?
מוכר אותם.
ואני אומר שלא. ואני, מאיפה אני לומד את זה? מרחב. חורה. מה יש אותו דבר, נכון? רחב, שנייה אחרי שהמרגלים, שני המרגלים יצאו, הייתה צריכה לקרוא לכל הזה. היו לה קשרים, כמו שלמדנו, עם המלכות, אבל ראינו שהיא לא, והיא מסבירה למה לא. שזה אני מביא אותה לכאן. היא מסבירה, נכון? מה היא מסבירה? אנחנו ידענו, יודעת את המהלך האלוקי, יודעת מה קורה במציאות. אומר הרב באורות, לא זוכר איפה, שאדם מישראל בשביל לעבוד את ריבונו של עולם צריך להשקיע את עצמו ולבטל את עצמו באומה. אדם ימות העולם שמבין את המהלך, קורה את מה שקורה. שהקדוש ברוך הוא מביא סוף סוף תאומה הישראלית אל ארצה, וזו תקופה אחרת, איש כזה צריך לעזוב את עמו, ככה רב אומר באורות. אדם, סתם עם, הוא דואג לעובר, לא דואג לעבודת השם. איך אמרה הרחב? הנה, יש לי את זה פה. איך שהיא מגיעים אליה, נכון? מה היא אומרת לו? ותום, פסוק פרק ב', פסוק ת', ותומר אל האנשים, ידעתי כי נתן השם לכם את הארץ, שנפלה עם אתכם עלינו. כי נמוגו שאת מפניכם. את כל זה היא יודעת. איך היא יודעת? כי שמענו את אשר תורה לשון רבים. זה לא שאם מישהו שלח למייל ספציפי לדואר, דואר המוצפן שלה. כולם ידעו את זה. הרי מה היה במתן תורה? למה כל האומות רצו איך קוראים לו? בלעם. חשבו שהקדוש ברוך הוא מביא עוד פעם מבול, נכון? שמענו את שרובי ששם את מי יעשו מבחם וצפקו מניצן, אשר עשיתם שניים לכם לורי וכו'. ואני אשמע מה יעשו לימנו. זה האיש הזה. אולי הוא הנכד שלה, לא יודע. הוא לא היה הנכד שלה, כי אז הוא היה מיהושע. אבל בכל אופן, הוא לא בוגד. הוא משתק, במובן הטוב של המילה. ולכן, הפסוק. קודם כל, תשאלו אותי, אז איך אתה יודע שאולי רחב בעצמה היא בוגדת? אז נכון שהיא הסבירה, נו, אז מה? שתי ראיות. א', מה אתה אומר?
לא, הבנתי. היא בוגדת, מה?
כי שיתת
מולה עם ישראל, אבל היא בוגדת,
בעם
שלה, אותו דבר.
לא, אבל זה לא נקרא בגידה, כי העם שלה, הוא העם עצמו, כולו אמור לעשות את זה. יהושע שלח שלוש אגרות. זה המסר השלישי, עוד מעט נגיד אותו. העם עצמו, כולו. ואני לא צריכה להתאבד איתכם בזה שאתם עקשנים, אבל יש לי שתי ראיות של רחב. היא לא בוגדת. א', התגיירה, ומי נשא אותה? נכון? יהושע בן נון, כבר דיברנו על זה שההורים של יהושע, מה אמרו להורים של יהושע? בחייך, גיורת, לא נעים. נסע אותה. שתיים, אומרים חז"ל שיצאו ממנה שמונה נביאים, אחד מהם ירמיהו. חולדה. זה חתיכת ראיה, נכון? שקדוש ברוך הוא, מבוגדים הקדוש ברוך הוא לא מעביר. אמרת לך, רב באורות אומר, אדם כדי להיות חסיד, אם אדם מאומות עולם להיות חסיד, צריך להתנתק מהאומה. הוא מבין מה הפסוקים האלה תכניסת אל הפה של האיש הזה. הראיה שזכה לחיי נצח. איך אני יודע? פסוק ההוא, האחרון אצלנו. הלך, כל פסוק כפיו מיותר בפרספקטיבה של ספר שופטים. אלא לומר, וילך האיש את ארץ החיטים ואיבן עיר ויקרא שמה לוז, הוא שמע עד היום הזה, מעניין את הסבתא, לא, זה מעניין מאוד. כי הוא באמת התנתק מעמו, והוא לא בוגד, והוא הולך מהמהלך האלוקי. אז המסר הראשון שאמרנו, חיי נצח, זה ארץ ישראל. זה מבאר לנו מהי ארץ ישראל עבורנו. שתיים, האיש הזה, כשאנחנו באים לארץ ישראל, זה לא שאנחנו באים לדרוס, לכבוש ואיזה מחבש כל מה שנקרא בדרכנו. אנחנו לא עיראקים ולא סורים. אתם יודעים שיש יוטיוב אחד על אחד מהאלה של סוריה, אחד מהמורדים, לא יודע, מסוריה, שנפלה השבי חיילים רוסים, סורים, הורגים אותו, ואז הוא בוצע לו את הזהו, הוא שולף את הלב, מתחיל קניבל. אנחנו באים, אנחנו אומרים, חבר'ה, יש לו שלוש אפשרויות. אנחנו לא, המסר הזה כל הזמן חוזר. בשנייה לפני שהתחילו לכבוש את ארץ ישראל, ספר יהושע פרק ה', עשו ברית מילה. טהרת הפרט. הקיבו פסח, טהרת הכלל. למרות שפסח הוא קורבן יחיד, אבל יש לו גינוני ציבור, וכולם הקיבו ביחד. זאת אומרת, אנחנו מעודנים. אנחנו לא, על חרבך תחיה, זה ברכה של מישהו אחר לגמרי. פרא אדם, לא אנחנו. גם פה זה ככה. המסר הזה, לפני ספר שופטים, לפני המשך כיבוש הארץ, הוא לבוא ולומר, הנה מי שרוצה להצטרף, לא רק שהוא לא מפסיד, מרוויח. הוא מרוויח. הוא בונה עיר, והעיר הזאת נצחית. שלוש אגרות של אח יהושע. מה היו שלוש אגרות? א', הרוצה לפנות, יפנה. והיה עם שפינה מי? גירגשי פינה, והוא הולך לאפריקה. שתיים, הרוצה להשלים, ישלים. אנחנו בעד אוטונומיה, תדעו לכם. אין לי שום עניין לנהל את הביוב של העיר המעלה. הפוך, יש לי עניין לא לנהל אותו. הם לא מעניינים אותי. בשתי תנאים. אין אוטונומיה צבאית, שזה המצב ברוב ארץ ישראל היום, ובלי אבוי דזורי. זה נקרא רוצה להשלים, ישלים. רוצה לעשות מלחמה, יעשה מלחמה. כלומר, מקודם דיברנו על חורמה, על תיאוריה, על אדוני בזק, על תיאוריית המלחמה הטוטלית, נכון? כדי לצורך הרתעה בשפה שהם מבינים. אבל זה רק אם המלחמה באמת נצרכת. זה לא שאנחנו באנו על דעת המלחמה, אלא אם צריך אנחנו נלחמים עד הסוף. כשנפתחת המלחמה, אז היא טוטלית כדי ליצור הרתעה. אחרת אתה מקבע את מצב המלחמה לעשרות שנים, וזה חבל. אבל כל עוד היא לא נצרכת כמו האיש הזה, כמו רחב, זה ממש סיפור חוזר, תשימו לב. מישהו מבפנים שעוזר, מרוויח. כמו שם הצילו אותה את משפחתה, והיא נכנסה לאומה, גם הפלוני אלמוני הזה נכנס לאומה. נשאר פה ונכנס אל המצח. סיכום, ראינו שלושה, פתחנו ושאלנו. ספר שופטים, א' ב' הקדמה, י' ז' כ' א', סיום, חלק ג' סיום שזורק אור על כל האופי, בימים אין מלך לישראל, התמוטטות מוסרית, התמוטטות חברתית, ליבו של ספר שופטים, ג' עד י' ז'. זה הרכבת הרים הזאת, של upside down, יורדים ועולים. בפרקי ההקדמה אתה מצפה לי למצוא סוגיות כלליות, באמת, רוב רובם של ההקדמה הם באמת כאלה, פרק הבא, מוסר שם, שהמלאך... למה יש פה שלושה סיפורים פרטיים? משום שהם אינם פרטיים. הם מלמדים אותנו את הכניסה לארץ ישראל. ואם דור הזה היה אוחז בה, בדבר הזה, באחריות על גורלו, קמח, באחריות על תורתו, תורה, ובעניינה של ארץ ישראל, כפי מה שנתבאר בסוגיה השלישית, אולי... זה כאילו סוג של מעבר בין יהושע לשופטים, הפרשיות האלה. המשך ההתבוננות, איך מכובשים את הארץ בצורה נאותה ונכונה. כוחכם.
למה השם של האיש הזה לא מוזכר? כאילו, משהו לא כזה שאני אומר...
הנה חינמי, זה לא רלוונטי.
למה זה השם של דווקא רחב הוא רלוונטי? כאילו, יש כאילו...
למדנו את זה אז, כן, בהתבוננות השנייה, אתם זוכרים שיש לנו שתי התבוננויות, דרך אגב, בשיעור הבא, 5 דקות ראשונות, עדיין. עכשיו בעצם אנחנו עדיין בקריאה הראשונה של הפרק, אתם זוכרים? אז 5 דקות ראשונות מסיים את הלא כבש, לא הוריש, לא כבש, לא הוריש. ובלי נדר, בעזרת השם, נעבור להתבוננות השנייה היותר, אני מקווה, יותר עמוקה, התבוננות רוחנית יותר על הפרק. ברכה, נזכרתי איזה משעה שלך, כי שם יריחו לא הייתה רק הכי תשינה, היא גם הייתה הכי תמאה בזמן יהושע. ויהושע שלח שני מרגלים לבדוק אם זה מצב סופני. תומעת ארץ ישראל היא כזאת שנצליח להעלות אותה או לא. והתומעה הזאת הייתה תומעה רחבה על כל מושגי החיים, רמוז בשם רחב. כלומר, זה לא אינפורמציה עיתונאית בלבד, כמובן, אני צריך לומר, אלא תמיד, תמיד, שיש לך או פרטי לבוש, מזג אוויר, ציון מקום, אתה צריך תמיד לדעת איך זה קשור סוגיה הכללית. אין בתורה תיאור הצבע, רקע, אין. גם לא בחזל. ויראה אליו השם בלונו ממרא, והוא יושב פתח האוהל כקור היום. מה זה מעניין אותי חום היום, קור היום? מה אכפת לי? הסוגיה היא קבלת אורחים, אתה זוכר? זוכר את רש"י? יש בחור צירה מרחיקה, בכל אופן הדבר מתאמץ. אתה רואה? זה חלק מהעניין. אותו דבר, שאול, יש לו גלימה או אין לו גלימה? מה זה משנה? הוא חתך לו את הגלימה. דוד. בקבלת תורה כתוב, והתייצבו בתחתית ההר. מה אכפת לי תחתית ההר? שליש ההר או גובה ההר, העיקר שיש תורה. מלמד? זה הכל תיאורי מקום, מזג אוויר, לבוש, אוכל. אין תיאורי צבע, התורה היא לא עיתון. זה היום שזה, היום יש ערוץ טלוויזיה שהוא... שמי של אובמה, מה היא לובשת בבוקר, מה היא לובשת בערב, מעניין את הסבתא. גם הסבתא שלה לובשת, איפה היא עמדה ומה היא אכלה, ככה זה. ערוץ האוכל, יש ערוץ, לא זוכר, לא יודע איזה, לא זוכר, לא יודע איזה. ערוץ האוכל. אבל אז מה, מראים לך לחתוך את הזה, או... זה, אתה מבין, מקבעים את החיצוניות של עולמנו. בתורה, גם בחזל זה ככה. אם במדרש אתה רואה משהו שהוא קשור, שאול גבוה מכל אחד, מה זה משנה? בצלאל. מה זה מנהיג? אמרנו, קדוש, חכם, מעורב בדעת עם הבריאות, נאה, שאול גבוה. ככה זה. שמשון הגיבור. מה חזל אומרים על בלעם וילך שפי? מה זה שפי? צולע, נכון? על רגל אחת. שמשון הגיבור על כמה רגליים היה צולע? שנאמר? שפיפון? פה כתוב שפי, פה כתוב שפיפון. שמשון הגיבור זה היה פרויקט של ביטוח לאומי בכלל. הוא קיבל קצבת נכות, שתבינו. אז איך הוא עשה את כל זה? זה לא רמבו. זה לא היה לא רמבו ולא השאר.